אני שמחה לראות שאתם כולכם פה עדיין. משהו כאן לא עובד. או לא. למה קוראים עובד. השם של השיחה עכשיו, היום, זה מפת הדרכים של המדיטציה. חם? רוצים עוד מזגן? לא? גלילאו גלילי, כלומר, איננו יכולים ללמד לאנשים דבר. כל שביכולתנו לעשות ולסייע בידם לגלות זאת בתוכם. רבי מנחם מנדל מקוצ'ק אמר, איננו מחדשים דבר, עבודתנו היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו של אדם. אז באנו לרטריט לא כדי ללמוד, אלא כדי להיזכר. הנביא מהספר של חליל ג'ובראן, ספר מקסים, מדהים, קיבלתי אותו לראשונה בבת מצווה. והייתי נתקעת אלי בודד, הייתי לוקחת את הספר הזה איתו. אם הייתי צריכה לקחת שלושה דברים, הייתי לוקחת את ענת, הבת זוג שלי, ומישהו עם סירת מנוע. זה נביא שכתוב עליו, נאמר עליו בתחילת הספר, The Lover of Silence. כמונו. הוא חי בעיר 12 שנים והוא עומד לעזוב, הגיעה הספינה שתיקח אותו הביתה, בעיר מולדתו. והאנשים, האנשים והאנשים שאהבו אותו כל השנים האלה, אומרים לו, מבקשים ממנו, תשתף אותנו במה שהדממה גילתה לך. והוא אומר להם, of what can I speak, save of that which is even now moving within your souls. ומה אוכל לדבר מלבד על מה שאפילו כעת נע בתוך נפשכם. אז אנחנו כאן בריטריט לא מלמדות אתכם דברים חדשים, אלא מזכירות. אנחנו ויותר מאיתנו זה התרגול עצמו, מזכיר. מה שחבוי בנפשותנו משחר ימיה. ביון קייטי, בית ספר שהייתי לוקחת איתי, אישה שהתעוררה, שחיה חיים ערים, היא אומרת, ההשכלה שאתם זקוקים לה נמצאת בתוככם. איך אפשר ללמוד מה שכבר נמצא בכם? אפשר רק להבין אותו. ואני מוסיפה, אולי אפשר להתקרב אליו, אפשר לחוות אותו. בהמשך הציטוט, אם אתם מוכנים להיכנס לתוככם ולהמתין לאמת, החוכמה המולדת שבכם פוגשת את השאלה, והתשובה מצלצלת אמיתית כאילו היא קולן בתוך ישותכם. קולן זה הדבר הזה ש... מה זה קולנוע? שעושים כזה בשביל לדעת את
הטון הנכון, לא?
אז זה בול, זה דוגמה מדויקת. הצלי שאומר לנו אם אנחנו שומעים נכון. זה מה שאנחנו עושים כאן. ביותר, אנחנו נכנסים לתוכנו וממתינים לאמת. דרמה מדברת על שלושה סוגים של צ'נדה. אחד זו התכוונות. התכוונות ניטרלית. זו פונקציה המנטלית של התכוונות לעשות. השני זה תשוקה. מחשבת בדרמה לשלילית מופיעה בחמשת המכשולים, כמה צ'נדה. וצ'נדה חיובי שנקרא דמה צ'נדה. דמה צ'נדה קשורה גם לשני סוגים של סמכות. סמכות חיצונית וסמכות פנימית. אגב, המילה סמכות, השורש שלה, הוא אותו שורש של אותנטיות. ואנחנו מדברים כאן על הזיהוי העדין של התנועות הפנימיות שמניעות אותנו לפעולה. פעולה בכל שלוש הרמות, מחשבה, דיבור ומעשה. אז אני רוצה להרחיב ולדבר על שלושה סוגים של מוטיבציות או של כוחות שמניעים לפעולה. הראשון זה הדחף ההרגלי. פועלים מתוך אוטומט. בלי לשאול, בלי לחקור, בלי מודעות, בלי מיינדפולנס. כי אנחנו פשוט מונעים, כמו מריונטה על חוטים. וכשאנחנו מתחילים לשים לב לדחפים ההרגליים, אנחנו רואים שלפעמים הם נהיים יותר ויותר מאורגנים. יש הרגלים אישיים, ואם מתחילים לשים לב, מגלים, יש גם הרגלים תרבותיים וקולקטיביים. ויש הרגלים אוניברסליים. לדעתי, שוקולד זה הרגל אוניברסלי. ויש סוג שני של דחף לפעולה. וזה הדחף או הרצון לשבור את ההרגל. התחושה שהכוח ההרגלי, התבנית המחשבתית שמתקבעת כהרגל, הוא כלא. הוא חריצה ביולוגית. והרצון הטוב במקורו לצאת לחופשי. וזה מה שאנחנו, הרבה מאיתנו, זה מה שמביא אותנו לריטריטים. ויש רק לשים לב שאנחנו לא יוצרים לנו כלי חדש. מפה חדשה. שלפיה אנחנו בוחנים את ההתנהלות שלנו. ואת מה שקורה סביבנו ובתוכנו. זו עדיין מפה. זו עדיין נקודת התייחסות שלאורה אנחנו בוחנים. ויש בה עדיין מין ההתפגעות. לפעמים היא אפילו מרוקשה. מהנוקשות, כי עדיין תגובה. תגובת נגד להגד. קודם, הדחף, האימפוס, ההרגלי, ניקל בדרכנו, עכשיו תגובת הנגד מנתן. לפעמים זה שלב מועיל, כמו טינג'רי שמורדת בגורים. אבל עדיין זה לחיות מתוך מבנה מוכתב מראש, שמלבש על המציאות ועל הרגע הנוכחי. והרגע הנוכחי הוא ייחודי וחד פעמי. ואנחנו דורסים אותו, שאנחנו מנסים להתאים אותו למפה. אנחנו סוחטים ממנו את החיות והטריות והרעננות, שאנחנו מנסים להתאים אותו לרעיון לגבי המציאות והחיים. והרעיונות שלנו לגבי המציאות והחיים הם לא המציאות והחיים. כשאנחנו מנסים להתאים את המציאות לרעיונות שלנו, זה כמו לפרוס על האדמה רשת של חוטים, רשת ולהגיד, אפשר לדרוך רק בין הקווים, לא לדרוך על הקווים. או כמו לשים פילטר על העיניים בינינו, מה שמפריד בינינו ובין המציאות, זה מה שקורה. מה פירוש מפה? כל ידיעה מוכתבת מראש. זה סוג של מפה. כל ידיעה מוכתבת מראש איך להיות. איך להתאמין. מה לעשות? מי אני? מה נכון? מה לא נכון? איזה סוג אדם אני? כל דוקטרינה, כל אידיאולוגיה, כל איזם. גם בודיזם. כל תבנית מחשבתית, פנימית. דחף מאוד טבעי ואנושי לדעת מראש. נותן בנו סוג של ביטחון. הוא עושה לנו כביכול את החיים יותר קלים. לחיות לפי מפה מייצר את הצורך לבחון כל רגע לגופו. פותר אותנו מלהיות ערים. אפשר לנמנם בהישענות על המפה, על התרשים שציירנו לעצמנו במוחנו. קל יותר לחיות לפי נוסחה קבועה וידועה מראש. כמו ללכת לשאול את הרבי או את הגורו. זה פותר אותנו מרגשות אשם ומהצורך להחליט עבור עצמנו בכל רגע ורגע. וזה גם מונע מאיתנו מלפתח סמכות פנימית. גם אם זה היה, אם אלה היינו אנחנו שסרטטנו את המפה בהתחלה. למשל, דוגמה, מה זה לחיות לפי מפה? אני רואה את כולם, למשל, עושים נמסטה עם הידיים אחרי המדיטציה. אז אני גם עושה. או אני רואה את כולם עושים נמסטה עם הידיים, אז אני לא עושה. אפרופו נמסטה, ביירון קייטי מספרת שכשהיא התעוררה, השמועה שיש איזה מישהי בוערת, היא לא יודעה מה זה הערה, זה נשמע לה כמו, אני שוב אמרו לה, הערה, היא לא הכירה את המילה הזאת, זה נשמע לה כמו שפעת. אנשים התחילו לבוא אליה, הם היו נכנסים בדלת ואומרים נמסטה, עושים לכם הידיים. היא לא הכירה את המילה הזאת, אז היא חשבה שהם אומרים לא מסטייק. היא אמרה, וואי, איזה חכמים האנשים. איך הם כולם אומרים לא מסטייק, לא מסטייק. הם מבינים שאין בחיים טעויות. אז אם אני רואה את כולם עושים ככה עם הידיים ואני מחליטה, אז אני לא אעשה. זה עדיין תבנית. זה תבנית של מרדנות. זה תבנית שיש כל מיני סוגים של תבנית. תבנית ריצוי. תבנית מרדנות. אני הרבה שנים, אני מציג אותי, הייתי עם התבנית הזאת של מרדנות. זה נותן הרגשה כאילו אני בחופש. אבל אני לא באמת בחופש. זה עדיין תקופת נגל. זה עדיין לא להיות מחוברת, למה שאותנטי באותו רגע. אנחנו כל הזמן לוקחים מאחרים קלוז, איתותים, מאחרים ומהסביבה, איך להתנהג, איך להתלבש, איך לזוז, איך לעמוד אפילו. עמידה, יש עמידה גברית ועמידה נשית, שהם נרכשים באופן לא מילולי בשחר ילדותינו, עוד לפני שהיינו יכולים להיות מודעים. מישהי אמרה לי פעם בריטריט, כולם פה הולכים לאט לאט עם פרצופים רציניים, ולי מתחשק לרקוד. אז אמרתי לנו, אז אמרת לה רוקדת. אז אמרתי, אסור. אמרתי לה, מאיפה קיבלת את הראש של שאסור? אני אמרה, כי אף אחד אחר לא עושה את זה. אז אמרתי לה, הזמנתי אותה לבחון אם הרצון לעשות גלגלנים על הדשא זה כי יש איזושהי תנועה ספונטנית, טבעית, שעולה מבפנים, או שזה תגובה ריאקטיבית לפרצופים חמורי הסבל שמסביבה. אני נזכרת במשהו ששמעתי ממדליה לפני שנים בריטריט בהודו. פחות 15 שנה, אני חושבת. בגלל שאודליה אמרה את זה בשיחת דאמה, אז נגיד, אז אני כל הזמן חוזר עוד. אבל אודליה סיפרה על תקופה שהיא חייתה בהודו, והייתה כמה כל בוקר, תרגעו לי, 4 בבוקר כזה, 3 אולי, יוגה, שלוש יום, מדיטציה, שלוש יום, כל יום, כל יום. עד שבוקר אחד היא קמה, והלכה לשתות שי. כי יש את המפה שאומרת מה טוב ומה נכון, וזה טוב להיות מודעים שהמיינד אוהב מסגרות ותבניות. יותר קל לו לתפקד בתוכן. יש לזה גם סיבות אבולוציוניות והישרדותיות. אפשר לכבות חלקים במוח ולא לחשוב ולא להתאמץ ולהיות עם אוטומט ועיוור, טייס אוטומטי. ואין עם זה שום דבר מפני עצמו, אין עם זה שום דבר בעייתי. אבל שווה לשקול את המחיר. מוות. כשהייתי קטנה, היה לנו על הדשא בקיבוץ מטוס אמיתי, ספיטפייר, מימי הבריטים. והיה לנו משחק כזה, שהיינו עומדים על הכנף שלו, שהייתה גבוהה. היינו עומדים כל הילדים בגן. בשורה על הכנף, אומרים על החיים ועל המוות, 1, 2, 3, קוצים בדשא. וזה נורא 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 מפחיד. אבל היה דבר אחד יותר מפחיד מזה. להודות שאני מפחדת, ולא לקפוץ. תבנית. לפעמים בשביל התבנית אנחנו מוכנים אפילו להקריב את הדימוי העצמי, בשביל התבנית של הדימוי העצמי, אנחנו מוכנים אפילו להקריב את החיים. יש תבניות שאולי שירתו אותנו. יהיו תקופות בחיים שהתבניות האלה שאימצנו, רגילים, צורות, התנהגות, אסטרטגיות, ששרתו אותנו, שהיו מוצדקות, וזה שווה לבחון אותנו כיום, לראות איזה מהם אני רוצה להמשיך לאמץ, איזה מהם נעילות לי כיום, ועל איזה מהם אני רוצה לבטר, ולבחון מה המחיר שהן תובעות מאיתנו. יש לי זוג חברות שיש להן חיית מחמד חולדה. חולדה זכר. זה חולדות, הן לא נראות כמו החולדות שבמטבח. היא נורא נורא חמוד. והוא חי בכלוב אצלנו בבית, והוא מדי פעם, כמו שאומרת, יש חיים, הוא יוצא מהכלוב פתוח. והוא יוצא ומשוטט לו בבית, מסייר בסלון, כל עוד החתול לא שם לב אליו. וכשהחתול מתחיל להתעניין בו, החולדה הקטן הזה חוזר מהר, ממהר לחזור לכלוב, לביטחון. וזה קצת כמו כולנו. התבניות האלה נותנות לנו איזשהו ביטחון, והן איזשהו כלום. להחליט כל רגע עבור עצמנו, לא מפה ידועה מראש. זו אחריות עצומה. רובנו מתקשים לעמוד בה. איך אדע לאן לפנות אם אין לי מפה? לאור מה אוכל לבחון את הבחירות שלי אם אין נקודת התייחסות? זה גם חופש עצום. רובנו מפחדים מכמות כזאת של חופש. ציטוט משיר של לאה גולדברג, שנקרא החופש הגדול. אני לא מתכוונת ליולי אוגוסט. אוויר פסגות צלוי, לא דין ולא הפרד. מה קל ומה גמיש הצעד הגבוה. ואיך נישא ליבי באושר החרד, חירות אשר כזו, חירות שאין כמוה. ואיך נישא ליבי באושר החרד, חירות אשר כזו, חירות שאין כמוה. כי לפגוש את הרגע, הרגע הייחודי, החד פעמי, עם מפה זה לפגוש את הארון. זה מה שהיה, אולי זה היה מה שנכון לי לפני שנה, אולי זה מה שהיה נכון לי אתמול, אולי זה אפילו היה נכון לי הבוקר. האם זה נכון לי עכשיו? אולי אני אדם שקם כל יום לעשות מדיטציה. זה הרגל טוב לפתח, אבל זה לא תמיד נכון. מי אני אהיה ללא המפה, ללא הידיעה מראש איך להתנהג מרגע נתון? אולי אפשל, אולי אקשל, אולי אעשה עוד שטויות, או גרוע מזה, אשתגע. אולי אם לא תהיה לי מפה, לא אוכל לבטוח בעצמי שאבחר נכון, ושלא אלכה את עצמי אחר כך, וארגיש אשמה ובושה. אז יש את הדרך ההרגילית, לחיות מתוך דחפים לא מודעים. יש את תגובת הנגד, ויש דרך שלישית, לזרוק את כל הקונסטרוקציה הזאת לים. כמו כאילו ניסינו בגד מסוים, ניסינו אותו עם הפנים קדימה, ניסינו אותו עם הפנים אחורה, בסוף הסרנו אותו וזרקנו אותו. לפני כמה ימים שרית ואני יצאנו למסע קניות. אני יצאתי למסע קניות. שרית באה להיות היועצת. מה שאתם רואים פה לפניכם זה תוצאה של המסירות של שרית. זה פן למדוד בגדים. זה מתאים יותר, זה מתאים פחות. כמה זה עולה? זה הולך עם זה באיזשהו שלב הדתי, הוא נכנסיים, אני איזו חוצה ומוכרת, תשאי לי את הגרביים, אי אפשר לראות שום דבר עם הגרביים האלה, הם מושכים את כל עצומת לב. זה נחמד להתעדש את זה. זה נחמד גם לראות שזה משחק. מרי אוליבר בשיר שנקרא Three Things to Remember. שלושה דברים, אני לא אתרגם תוך כדי, אבל אולי כן. Three things to remember, שלושה דברים לזכור. מעניין, מה עולה בתודעתנו שאיזה שלושה דברים חשוב לזכור? מה זה עשוי, על מה היא עשויה לדבר? Things to remember. As long as you're dancing, you can break the rules. Sometimes breaking the rules is just extending the rules. Extending, להרחיב, מרחיבים. Sometimes breaking the rules is just extending the rules. מרחיבים אותם, מגמישים אותם. להגמיש אותם. Sometimes there are no rules. You can read it open. As long as you are dancing, you can break the rules. Sometimes breaking the rules is just extending the rules. The rules. Sometimes there are no rules. אז איך נדע מה לעשות? איך נדע איך להיות? ומי להיות? כאן, אפילו כאן בריטריט, קטן קטן, בזער המתן. האם ניכנס עכשיו לאולם או לתרגל בהליכה? האם לא לתרגל בכלל וללכת לשתות כוס תה? יש מסורות של ריטריטים, השתתפתי בכמה מהם, כשלא קמנו בבוקר, בארבע בבוקר הופיעה מדריכה וניהרה אותנו מהשמחות, כמו בגן. אנחנו כאן בתובנה באופן מכוון, נותנים הרבה חופש להפעלת שיקול דעת, מה שנקרא. אין כאן סמכות חיצונית, שתראו אתכם על הדשא בזמן ישיבה ותמזוק בכם. מהניסיון שלנו לא צריך סמכות חיצונית כזאת, כי הסמכות הפנימית היא נזפנית מספיק. אולי בדרך אל החדר, מארוחת הצהריים, התכוונתי ללכת לנוח. ופתאום פגשתי פרח. או עץ. וההתכוונות השתנתה, ועכשיו זה הרגע שלי. זה מה שקורה עכשיו. ולהגיד לכל הקונסטרוקציה הזאת של תבניות ומפות ותוכניות, להגיד לפוס. לא משחקת, לא משחקת איתך יותר, לפחות ועכשיו. ועכשיו אני מתנסה, מתנסה בלהפות ממנה, מה יקרה? אז יש צלצול פעמון, וכולם נכנסים לאולם, לתרגם. אז אני אכנס, כי כולם נכנסים. אני אשאר בחוץ, כי כולם נכנסים. או לא זה ולא זה. להרפות מכל הקונסטרוקציה הזאת, או כמו שאמרת קודם, לזרוק אותה לים, זה מצריך אומץ. אולי זה מרגיש כמו לקפוץ מצוק לפעמים. או כמו לעוף בין שני טרפזים. אני לפעמים רואה ביוטיוב סרטונים כאלה של אמני טרפז. יש את זה בקרקסים, אבל אין מצב שאני הולכת לראות את זה בקרקס, כי זה כל כך מפחיד. אז ביוטיוב אני יודעת שלא צילמו סרטון שמישהו צנח לארץ. אם הם מפרסמים את זה ביוטיוב, סימן שזה היה מוצלח. אז רואים שם מישהי מתנדנדת בגובה עצום, ועוזבת את הטרפז, ונבנה כאילו היא עפה באוויר מתוך איזשהו טרסט שהטרפז השני מישהו שלח אותו והוא יצא לדרך בעיתוי כל כך מדויק שאיפשהו באוויר הם יפגשו היא והטרפז. ולפעמים אנחנו מניחים לטרפז בלי לדעת שיגיע טרפז אחר. אף אחד לא מבטיח לנו שאם נעזוב את הטרפז הזה יהיה מישהו שם, out there, שישלח לנו את הטרפז הבא, ושהעיתוי יהיה כזה מדויק שזה באמת יגיע. אבל זה לא נכון שאף אחד לא מבטיח לנו. המשוררים מבטיחים לנו, והנביאים מבטיחים לנו, וכל המוארים והמוארות והבודות מבטיחים לנו. מבטיחים לנו גם שזה כמו לצאת מהכלא ולעוף. זה כמו להתעורר לחיים. זה להחליט לבחור להישען על משהו. שהוא לא משהו, שאין לו שם. להישען, אפשר להגיד, על החיים עצמם. הוא כוח החיים. שזורם ומופיע ומבעבע ופועם דרך כל היש. שאנחנו חלק ממנו. אנחנו וכל בני אדם וכל היצורים גם שהם לא בני אדם. וכל הביטויים והדרכים שהחיים מבטאים את עצמם. כך שכשאנחנו נשענים על כל מה שיש, אנחנו נשענים בעצם גם על עצמנו. מה שאנחנו נשענים עליו, אנחנו נשענים בחזרה על עצמנו. אמרתי קודם שצריך הרבה אומץ. דליה הזכירה טרסט, המילה טרסט, מלתוח. אפשר ללמוד לבטוח. אפשר לפתח את האיכות הזאת, לבטוח. שאנחנו זוכרים יותר ויותר שבכל סיטואציה, גם הקשה ביותר, גם הכואבת, יש פוטנציאל של התעוררות בטרנספורמציה, בחופש. ככל שמתאמנים בזה יותר באופן משחקי, ככל שזה פן, כמו לקנות בגדים חדשים, ככה זה יותר זמין, יותר נוכח, יותר נגיש. יותר ויותר נגיש לנו נהר החיים שזורם בתוכנו ומחוץ אלינו, נהר ספונטני והטבעי והיצירתי של החיים, שהוא בשמחה עולה על גדותיו לפגוש אותנו. הוא מדבר אלינו ושר אלינו כל הזמן. אנחנו רק לא תמיד מספיק פנויים בשביל לשמוע אותו. לא פנויים בגלל פחדים, אמונות, מבינים, במילים אחרות, מפות. ולפעמים אנחנו שומעים אותו, אבל אז אנחנו לפעמים נוטים להתכחש ולהדחיק ולהתעלם, כי הוא לא מתאים לנו למפה. לא מסתדר לנו עם המפה. אז התרגול, מדיטציה, הריטריט, מאוד עוזרים להתחבר אליו, לשמוע אותו, להסכים ליפול, להסכים לטעות, להסכים להרגיש, להסכים להתפדח בעיני אחרים ובעיקר בעיני עצמנו. תבניות זה כמו בתבניות בצק של עוגות. אין להן ברירה לעוגות אלא לצאת עגולות. בשלב מסוים, אולי אנחנו אומרים, יאללה, בא לי קצת לשחק. ולראות איך אפשר להגמיש את התבניות הנוקשה. אולי הוגיעה בצורת הריח, אולי הוגיעה בצורת פרפה. או לב. ואז בשלב כלשהו אולי נרצה להתפרע ונבחן תבנית ללא כל צורה מוכרת. צורה אבסטרקטית. ובשלב כלשהו אפשר פשוט לזרוק את כל התבניות. יחד עם התנור האפייה והמתכון. אז מה יכול כן, אם ככה, לנווט בכל זאת בים הסוער הזה, באוקיינוס הסוער הזה, אם אני זורקת את המצפן ומתעלמת מהמגדלור שמהבהב ולא הולכת לפי הנטיות המורגלות ממה שלמדתי ומה שהפנמתי ומה ש... ולקחתי על עצמי מה שההורים והחברה והנורמות והמוסכמות הקולקטיביות, התרבותיות, האוניברסליות. אז מה כן נשאר שאפשר לנווט לאור? אחד הדברים שנשארים זה לשאול מה מביא לי שמחה? מה עושה לי באמת שמח בלב? מה מביא לי ג'וי? וזה לא שאלה כללית. באופן כללי מה אני אוהבת, מה עושה לי שמח. וכל מידע ברגע שאלה מאוד מאוד ספציפית, עכשווית. וזה נהיה יותר ויותר מעודן. לפעמים אנחנו נגלה שגם מה שחשבתי שהוא רצון חופשי ואותנטי, הוא מתגלה כעוד שכבה של שוז, שצריך, של חייבת, של ציפיות מעצמי, מהחיים, העולם, של דימוי עצמי, של פחדים. תשומת הלב המאוד מאוד מעודנת יכולה להיות לאיך נהר החיים, החיים עצמם, מבטאים את עצמם עכשיו, ברגע זה, הכי בהתאמה ובזמנות. באיזו דרך הביטוי עכשיו של החיים הוא הכי אותנטי והרמוד. לפעמים כשאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, מה שאנחנו חושבים זה, אני לא יודעת. לא יודעת, אין לי תשובה, לא יודעת. זה בסדר גמור. זה שלב. וכל המסע הזה הוא לא ליניארי. זה לא שאנחנו נעלה כיתה ונעלה כיתה ובסוף נגיע למקום שתמיד, או לזמן שתמיד נדע. זה עצם הפניית השאלה, עצם ההתעניינות. וזה נהיה, הולך ונהיה יותר ויותר ברור, יותר ויותר ספונטני, יותר ויותר נהר החיים מבטא את עצמו פשוט. בלי שמשהו בנו יפריע לו. משהו בנו זז הצידה. מה זז הצידה? המפה. הספקות. מדלגת על כל שאר האגפים שהכנתי ומסיים עם ציטוט מביירון קייטי. והיא מספרת על עצמה, על חוויית החיים שלה, איך היא רואה את המציאות מתוך העיניים שלה, מתוך עיניים אורות. אני מדברת על עצמה כאן בפסקה הזאת, לא בכל הספר, בגוף שלישי. זה מה שהיא אומרת. היא לא נצמדת לדברים. פירוש הדבר הוא שכאשר הם באים, זה מה שהיא רוצה. וכאשר הם הולכים, זה מה שהיא רוצה. הכל בסדר גמור מבחינתה. היא אוהבת את הכל בבואו ולכתו. היא מאוחדת עם הכל. הענף מתמודד ברוח. בעודה צופה בו, היא רואה שזה לא נכון. ובהיעדרה של הפרדה, היא הופכת לאותו ענף ברוח. היא שומעת את צליל מסעית הזבל. היא הופכת לאותו צליל. והיא רוטטת מהכרת תודה על כך שזה מה שהיא. אין שום עצמי שיש להרפות ממנו. העולם מתחיל בה ומסתיים בה, וזה הרגע. אז בואו ניקח כמה רגעים, נשבת בשקט עם עצמנו. לעצום עיניים אם רוצים, לא לעצום עיניים, אם רוצים להיות עם עיניים פקוחות. לא חייבים להתאסף לתנוחה אחת מסוימת. אפשר להיות עם עצמנו בכל תנוחה. לקחת כמה רגעים, פשוט לשהות עם עצמי. ולא תוכנית, ולא אג'נדה. ולא מטרות. ולא כתלום. את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה טוב, זה לא טוב. ואולי אפשר לחוות איזושהי פעימה של חיים. מסורטטים. תנועה של חיים. לא החיים שלי. חיים. אולי אפשר למצוא מנוחה במקום זה. אפשר אולי לנוח. תודה רבה על ההקשבה.